אורח לשבת עם אריאל ברמן.
שלום לכם וערב שבת שלום. האורח שלנו הפעם הוא הרב תומר ואקנין, מנהל בית הספר נעלה ומרצה בארץ ובעולם. שלום לך וערב שבת שלום.
שלום אריאל, שלום לכל המאזינים.
מתי בפעם האחרונה שיחקת כדורגל?
הוא לפני 3 שבועות עם התלמידים שלי. אני נוהג להצטרף, לשחק איתם, הם מאוד אוהבים את זה.
והם מצליחים להבקיע גולים כשאתה ככה בקבוצה שנגדם, או שאתה עדיין שומר על יכולותיך מפעם?
האייטם היותר גדול הוא שאני עדיין עושה מספרות בגיל קרוב ל-50, זה האייטם יותר גדול.
באמת?
כשאני רואה את הכדור באוויר, אני אומר לעצמי, תומר לא, תומר לא, אבל כשהכדור מתקרב אליי, אני כבר לא נשאר חייב.
זאת אומרת, זה רפלקס כבר, אתה לא שולט בזה.
רפלקס שעובד, כן, וזה האווירה עם התלמידים, זה חוויה שמאוד נעימה.
אבל בפעם האחרונה, בה שיחקת באופן מקצועי, זה כבר היה לפני די הרבה זמן, נכון?
נכון, לפני 20 שנה בערך.
אז בוא נלך לילדות, נתחיל ממש מההתחלה, איפה אתה גדל?
אני גדל בבאר שבע, ובכלל קריירת הספורט שלי החלה כמתאבק בסגנון יווני רומי, וכבר בשנה הראשונה, השנייה, זכיתי כאלוף ישראל, והוזמנתי לנבחרת ישראל.
זאת אומרת, בכלל לא גדלת כילד כדורגל?
לא גדלתי כילד כדורגל, אבל מאמן, שחקן עבר ראה אותי, שהוא מאמן, והוא אמר שאני חייב להיות שחקן כדורגל לפי יכולות.
שנייה, אבל נתת לנו פה שנייה איזשהו סקופ מעניין, היית בכלל מתאבק, אתה אומר.
נכון, התחלתי כמתיאבק, המרוקאי היחידי ליד כל הרוסים ששולטים בענף.
זהו, זה גם ענף פחות אולי מוכר ופופולרי בארץ, אז איך זה עבד? מה זה אומר, נכנסים לזירה ומרביצים אחד לשני?
לא, יש בזה חוקים, זה לא ההאבקות החופשית, יש בזה חוקים, תרגילים מסוים, אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה, זה מאוד מוגדר ואתה צריך להיות מאוד חכם וזריז, והשתלבתי.
ולקחת, אתה אומר, אליפות.
כן.
עד היום אתה יודע להרביץ? זאת אומרת, התלמידים מורתעים כי אתה מספר להם על הרקע, או ש...
לא, גם באומנויות לחימה הם מלמדים שזה רק הגנה, רק להיות בטוח יותר בהגנה, אבל זה ודאי ש... כן, ודאי שזה אחרת.
עכשיו, ואז בגיל עדיין צעיר, יחסית, אתה אומר, מאתר אותך מאמן, ומה אומר לך?
הוא אומר לי שאני צריך, הוא מלווה אותי להפועל באר שבע, למחלקות הנוער והנערים שם. התחלתי בנערים, ואז עליתי לנוער, ובכל שנה אני גורף תואר, שחקן העונה, או מלך השערים, ושחקן מצטיין. ומפה הדרך קצרה כבר להיות שחקן הפועל באר שבע בבוגרים. אבל איך אני יכול להגיד ש... כן.
אז אני אומר, אז מה רע? אז מה גורם לך להחליט ש... שאתה עוזב את כל הטוב הזה, במרכאות, ומשנה את חייך.
וואה, זה הייתה דרך ארוכה, זאת אומרת, כמו כל יהודי שיש בו נשמה, השאלות הן מתחילות, אנשים רואים בן אדם חוזר בתשובה, בטוחים שאיך זה היה מהר, איך חזרת מהר, אנשים צריכים להבין שיש תהליך שאדם שואל את עצמו שאלות, ואז זה מתפתח בעקבות האירועים בחיים, ואתה שואל את עצמך, אתה מגיע לכל מה שנקרא התורה החילונית שמנווטת אותך להגיע לטופ שלה, וכשאתה מגיע לטופ שלה, אתה מגלה שמה, זהו, זה הסיפור, אבל זה יותר ריק ממה שהיה קודם. ואז מפה מתחילים גם שאלות נוספות, ואתה מנסה כיוונים אחרים באותה תורה.
אבל בוא נרגע נתמקד בשנים שלפני, זאת אומרת, עד לאותו רגע שאתה... מגיע לאיזושהי הצלחה ואולי מרגיש את הריקנות במקום להפך, זאת אומרת, כל חייך כילד אף פעם לא עוברת בך המחשבה של, רגע, יש עולם יהודי דתי, מה הם עושים, אולי כדאי לבדוק, זאת אומרת, זה אפילו לא מעורר בך מחשבה?
לא, מהסיבה הפשוטה, כי אנחנו גדלנו בבתים מסורתיים, הייתה הנהגה כזו מסורתית בבאר שבע, שלא חייב להיות, שזה בסדר ככה, יש את זה ויש את זה, ואף אחד לא לימד אותך את הקשר שלך מול בורא עולם.
זאת אומרת, במובן מסוים...
בורא עולם זה היה הקידוש של ליל שבת, וזה יכולה להיות טלוויזיה דולקת וכדומה.
זאת אומרת, במובן מסוים, מה שהתפתח פה בארץ, שזה המסורתיים, אולי זה גם איזשהו מחסום, כי כמו שאתה אומר, המסורתיים חיים בתחושה של, שאנחנו חיים נכון. זאת אומרת, אנחנו מאמינים בדרכי, יש יותר דתיים מאיתנו, אבל אנחנו גם בסדר.
נכון. אני חושב שהסיבה שהיום אני מרצה ומזכה רבים, ויש לי המון שיעורים בקרב בני נוער, זה שאני מרגיש את הצורך הזה להכריז יש אלוקים. צריך להכיר גם את הדרך הזו. היום במדינה שלנו אין כפייה חרדית או דתית. יש כפייה חילונית. ואנחנו גדלנו במציאות כזו של, שלא הכירו לנו את בורא עולם. זה יותר מדויק.
אוקיי, ואז אתה מגיע ככה בשיא ההצלחה שלך, אתה מרגיש שמשהו חסר. אז מה עושים? מה הצעדים שעושה אדם שמרגיש שחסר משהו?
תראה, אני עברתי מסלול, אני לא חזרתי בגיל 18-15, אני חזרתי בגיל 28 וחצי. זאת אומרת, עשיתי תהליך של קריירה. בגיל 23 בכלל הפסקתי את הכדורגל, כי הרגשתי שהאווירה, החברה, ונוסף לזה, זה הנקודה של פציעה שהייתי באותה תקופה שליוותה אותי, פציעות שליוו אותי, פציעות בתוך כדי משחק, ששחקן נפצע באופן טבעי. שמאוד הכבידו על ההתפתחות של הקריירה, אבל תמיד נזכרתי בזה שהיינו מבקשים מסבא שיברך אותנו במוצאי שבת, היה לי סבא צדיק, והוא לא היה מוכן לברך אותי. הייתי שואל אותו, סבא למה? כולם היו שואלים, הוא הולך להיות כוכב, כדורגל. הוא אמר, איך אני אברך אותך בהכל, אבל איך אני יכול לברך אותך לחלל שבת? איך בכלל תתקבל הברכה שלי מול בורא עולם? אני זוכר את המילים של סבא ואת האישיות שלו, וזה משהו שליווה אותי במשך הקריירה. ובאמת ברגעי שיא הקריירה שלי, תמיד ספקתי אופציה, או פעם אחת זה היה תאונה עם אופנוע, רגע אחד הייתי
לפני... אז אולי זאת הייתה הברכה ענק. של... אז זאת אולי הייתה הברכה של סבא שלך.
בדיוק, היום אני רואה את זה ככה, אז לא הבנתי. כן. היינו בגרמניה במחנה אימון, עם הפועל באר שבע, יוסי בן עיון, שיחקיתי בהתקפה בזמנו, ואני זוכר ש... הם ראו אותי סוכני כדורגל, הם באו להחתים אותי על חוזה. אמרתי להם בסדר, מחר נגיע, ראיתי את החוזה בינתיים, חוזה ענק, כמה כדורגלנים כבר חתמו בגרמניה בזמנו. ממש לא היה כזה דבר. זה החמיא לי מאוד, אמרתי מחורת, מחורת ירדתי לאימון ונפצעתי. לא הבנתי, הייתי מתוסכל, באתי לאבא, חזרתי לארץ. אבא, מה קורה? הוא אמר לי, לך לקבר של סבא. אמרתי, אבא, נדבר עם קבר? אומר לי, כן, דבר, סבא לא רצה לברך אותך, תנסה לדבר איתו, ואני זוכר שהגעתי לקבר, ודיברתי עם סבא, והרגשתי שסבא שומע אותי, והלכתי להתאמן, למרות שאמרו לי שאתה לא יכול, 4 חודשים אסור לך לרדת מהמיטה, הלכתי להתאמן, ובאמת התאמנתי, ואצל סבא בקבר ביקשתי לא לכבוד, ולא לכסף, לא לתהילה, רציתי רק להוכיח לעצמי שאני יכול להפקיע בליגה הבחירה, וזה היה שלב נוסף בקריירה, אבל כל הזמן היה מעצור, באיזושהי דרך. ראיתי את הברכה של סבא, היום אני רואה את זה בדיעבד, זה היה ניכר מאוד. עד לרגע שאני צריך להכריע, שאני בוחר האם להפסיק את הקריירה, כשאני בשיא הקריירה, או שאני ממשיך.
טוב, החלטה היא כמובן לא פשוטה, אבל אתה בעצמך אומר שהמסע עד להגדרתך העצמית לפחות כחוזר בתשובה, ערכה מספר שנים. מה קורה בשנים האלה?
בשנים האלה אתה מנסה אפשרויות אחרות, אתה מנסה באותו, מה שנקרא, אותו צד, רק במסלולים אחרים. אז אני פתחתי מועדון, עזבתי את הכדורגל בגיל 23, לאור פציעה שהייתה לי, ניצלתי את זה ואמרתי אני אעזוב. אז בשנה הראשונה פתחתי מועדון וזה מאוד הצליח, אבל כשראיתי שם מה הולך, שזה דברים שהם לא, פחדתי לאבד את האני שבי, והחברה סוחפת, אז ידעתי לעשות עצירה. עזבתי את המועדון אחרי חצי שנה, עברתי לארצות הברית, גרתי בבברלי הילס.
כי רצית בעצם, להרגיש את החלום האמריקאי במלוא?
פשוט ניסיתי אפיקים אחרים, ניסיתי לשנות כיוון, אולי אני לא נמצא בענף, במקצוע הנכון. אז הייתי בארצות הברית, שם הייתי אצל טייקונים גדולים, חברים שלי שהם מאוד מוכרים, מאוד חזקים שם, ואני מוצא את עצמי בחברה של כוכבים ומפורסמים וכדומה, אבל גם שם, אתה מתפתה בהתחלה, אבל הסחף מפחיד אותך גם במובן אחר, כשאתה מחפש אמת, ואני הרגשתי שאני גם יודע להגביל את עצמי. בסייעתא דשמיא, וזה היה כנראה הליווי של סבא, כי הרי אחרי שאני התעוררתי לתשובה, וזה היה הרבה בזכות הרב זמיר כהן, שברוך השם זכינו להכיר אותו בשיעור הראשון שאני מגיע אי פעם, ואחרי שהשתתפתי בשיעור הזה וראיתי שהרב מדבר דברים שהם נותנים לי תשובות לשאלות הכי גדולות בחיים שלי, ואני לא שאלתי אפילו שאלה אחת, הוא פשוט מדבר ואני מבין את המשמעות של הדברים. למה אני לא שמח פה ולמה אני לא מאושר שם ואיך ייתכן שאני, ההישג הזה לא הביא אותי ליעד הנכון. החלטתי לרכוש תפילין, אני זוכר אחרי שיעור שניים ואחרי אימון, אני זוכר סבא בא בחלום.
וואו.
הוא בא קורן, לבן, יפה, מאיר, והוא בא מנשק את היד שלי, הוא שמח, סבא שמח, והתקשרתי לאבא שלי, אמרתי, אבא, סבא הגיע בחלום. הוא אומר לי, סבא, סבא, אף אחד לא פגש אותו בחלומות. אמרתי לו, הוא הגיע בחלום, מה הוא עשה? איך הוא היה נראה? תיארתי את הכל ואמרתי שהוא נשק את ידי, אז אבא שלי אמר, כנראה שהוא שמח ממשהו שאתה עושה. אבא שלי כיוון על הכדורגל, ואני
כיוונתי עליו. אתה הבנת שדובר על משהו אחר לגמרי כבר.
ברור, כן.
מה הביא אותך לשיעור הראשון הזה של הרב זמיר כהן? מה סחב אותך לשם?
או, זה מעניין מאוד. האמת שיש שחקן מאוד מפורסם בעבר, וגם הבנתי שהוא חזר בעתיד, בהווה, קוראים לו אקי אבני, זה אחד המפגשים שלי איתו, הוא התחיל לדבר איתי על יהדות, על שיעורי תורה.
זאת אומרת, כשהיית עוד בחול?
לא, זה שהייתי פה בארץ, אני כבר חזרתי לארץ, ואז כבר היו הצעות מבית ירושלים, מכבי תל אביב, קבוצות גדולות, ואני זוכר שאקי פנה אליי ודיבר איתי על שיעורי תורה. ואמרתי, שיעורי תורה אתה? הוא אומר, כן, גם אשתו עושה שיעורי תורה וכדומה. הוא העיר את הנקודה הראשונה, שבוע אחרי, אני מקבל טלפון מחבר מצפון תל אביב, גם הוא שחקן מוכר, אומר לי, תשמע, תומר, בבית אנחנו עושים שיעור, משם זה השיעור שהרב זמיר כהן הגיע אליו, ומשם התפתח הכל, ואגב, בשיעור הזה חזרו חצי מהשיעור בתשובה,
משיעור אחד של הרב זמיר כהן.
שיעור אחד של הרב זמיר, חצי חזרו בתשובה, זה היה דבר מדהים.
וכמה זמן עכשיו נמשך התהליך הזה, שבו אתה הולך, מתחזק, עד שבו אתה עצמך כבר הופך להיות רב של אחרים?
אני לא יודע להגדיר את עצמי רב, כן? אני מנסה לסייע במידע שיש לי, בשתי צידי המטבע שאני ראיתי. אבל זה תהליך, אני התחלתי כמובן 10 שנים ראשונות, אני לא יצאתי מהכולל, ולמדתי, והשקעתי בלימוד, ואני אוהב את הלימוד מאוד, והלימוד חסר לי, היום אני נותן אמנם לאחרים, אבל הלימוד חסר, אין כמו הבסיס הזה, זה התקופה הכי יפה בעולם.
באיזה כולל אתה מתיישב?
אני הגעתי לנער שלום של הרב בניהו שמואלי, ואחר כך אני עברתי לכולל של הרב הגאון, הרב שמעון דרור, שזה כולל שהייתי בו 7 שנים, ומשם ברוך השם יצאו דברים גדולים. כולל שהתפתח גם יפה, וברוך השם יש הרבה תורה, לקחנו הרבה משם. תמיד אני אומר שזה צריך זכות לחזור בתשובה, וצריך זכות גם ממי אתה חוזר בתשובה. אז ברוך השם, השם באמת גם ליווה אותי נכון בדבר הזה, ובנינו את עצמנו, בנינו בית של תורה, ברוך השם.
וכיום אתה מנהל בית ספר נעלה, זה נקרא נכון, בביתר?
נעלה, כן.
איפה זה? ביתר?
עכשיו, אתה נמצא בביתר.
אתה בעצם מחנך או מסייע לנערים שקצת מתקשים במסלול הרגיל, נכון?
נכון. אני חושב שזה הסיבה גם, דרך אגב, שהרב זמיר כהן, שהוא עמד גם מאחורי המינוי הזה, בגלל גם העבר שלי והניסיון, כנראה, אתה יודע, זה שאיפתם של הרבה, לצערי רב, נוער, בני נוער חרדים, שהם רואים את העולם, מסתנברים מהעולם. אנחנו היינו שם. אנחנו יכולים לדבר, להשמיע את הקול שלנו, להסביר. נכון, זה מפתה, אבל איך אמר פעם הרב ארוש, רעל שמצופה בשוקולד, וזה באמת הרבה חלקים נראים ככה, אם לא עושים את זה נכון. אז אנחנו נמצאים כן, בבית ספר הזה, ומנסים לנווט את הדרך בצורה נכונה, ברוך השם, יש פה באמת עבודה מאוד טובה, גם של הצוות שלנו, יש צוות מדהים פה.
העבר שלך, והעבר שלך מדבר אולי אליהם, לחבר'ה אליהם, זאת אומרת, יותר קל להם לקבל ממך, בגלל הניסיון שאתה עברת בחיים, היית שם, ראית, טעמת, מה שנקרא.
ללא ספק, ללא ספק, אפילו ללא מילים, אני יכול להדגיש את הנקודה הזו, אפילו ללא מילים. מספיק שיודעים שהיית שם ומכירים את העבר שלך, ללא מילים. אני לא מדבר איתם בשכנועים ולא מדבר, אני פשוט אוהב אותם. הם יודעים מאיפה באתי, הם עושים לאט את החשבון. אני מבין את ההתמודדות שלהם, אני מבין שזה גדול מהכוח שלהם.
אז אני רוצה בנקודה הזו לצרף את אחד התלמידים שלך. עזריה איתנו?
אכן איתכם, ערב נפלא ומבורך כבוד הרב, וערב טוב ומבורך לצוות היקר של כל חי.
ערב שבת קודש.
אתה זוכר את הפעם הראשונה שבה פגשת את הרב תומר וקנין?
אכן כן.
באיזה מצב היית?
זה היה שיעור תורה לנשים, נערות יותר נכון, ואחותי השתתפה בשיעור, ואמרה לי, עזריה, מה נשמע וזה? אני פה בשיעור בנווה יעקב, ויש פה כדורגלן. כדורגלן עבר, עכשיו אני לא מכיר ולא ישר, כי אחותי יודעת שאני בעניינים ומאוד אוהב, ואמרה לי, תבוא. אותי לה, יאללה, טוב, אני בא, ואכן באתי, וזכיתי לפגוש ולהכיר את הרב בפעם הראשונה. וכבר הרגשתי שיש בינינו קליק, דבר שהוא לא הרגשתי בחיים אולי.
בן כמה היית אז?
אני חושב 24, 23, 4, משהו כזה.
ועד לאותו שלב, עד לאותו גיל, מה, אף אחד מהמורים שלך בחיים, מהמחנכים, לא הרגשת שיכול להתחבר אליהם ולקבל מהם ככה את הדרך?
היו והרגשתי, אבל לא כמו שהרגשתי אצל הרב. אצל הרב תומר הרגשתי ממש, איך אומרים, ששתי נשמות נפגשות, וזהו, כאילו, עד לאותו רגע בחיים, הייתי חייב להכיר את הרב, ומשם הדרך באמת...
ולאן הוא לקח אותך? לאן לקחה אותך הדרך מהרגע שהכרת את הרב וקנין?
וואו. א', אני כל כך מתרגש להתארח, והזכות שלי שכבוד הרב זיקה אותי להיות התלמיד שהרב מארח אותי לשידור. אז מה הרגשתי? א', הרגשתי חיבור שאני לא יכול לתאר במילים, משהו כמו כביכול, בוא נגיד, בעולם החופשי, אם בחיים אנשים אוהבים זמרים, כדורגלנים, אז הרגשתי שפגשתי את האדם הכי מיוחד שציפיתי לפגוש בחיים.
מישהו להעריץ אותו.
כן.
ואתה מאז בקשר רציף עם הרב? כל הזמן? מה, בכל דבר?
רציף.
כן? מה, זה שיעורים? זה התייעצות? זה מה?
א', הייתה לי כוונה ניסיון לחזור לכדורגל, ו... כבוד הרב, פשוט ממש הייתי עם הרב בקשר עדוק, אם זה מפגשים, שיחות טלפון בלילות, הרב היה עוזב הכל, חיי משפחה לפעמים ומקדיש למעני, וממש...
זאת אומרת, גם לך, לא גם לך היה רקע בכדורגל, ולכן אולי גם התחברת יותר?
יכול להיות, אבל כמובן לא רקע מפואר כמו הרב, מכיוון שכן היה לי... סוג שגדלתי בבית דתי, ההורים שלי חזרו בתשובה שהיינו ילדים, אבל כן, ואת הדרך שחייתי חיים של כמה שנים, חיי חופשיות, בוא נאמר, כי, אבל תמיד היה לי את החיבור, את הזיקה, כמו שהרב בעצמו סיפר על עצמו לגבי הקרבה לדת, וכן גם לי היה את זה, אבל מאז שהכרתי את הרב, פשוט ראיתי את החיים בצורה אחרת, וראיתי שאפשר לוותר המון בשביל התורה וכולי, בשביל חיי אורח טובים ובריאים.
יוצא לך אבל לשחק כדורגל מדי פעם עם הרב וקנין?
עם הרב יצא לי פעם פעמיים, אבל לבד כן, אני משחק בספארי, ברוך השם, שומר על כושר, משתדל.
עזריה, תודה שעלית לשידור ושיתפת אותנו, תודה רבה לך ושבת שלום. הרב תומר והקנין, אני שומע ככה את הזריה, ואני חושב לעצמי תוך כדי שבסוף זה גם הרבה אחריות. אתה הופך מאדם שחינך את עצמו, דאג לעצמו, לימד את עצמו, ופתאום אתה, יש לך את האחריות ללמד את האחרים.
טוב, אני עדיין עובד עם עצמי גם, כן, לא נשכח את זה, יש גם לי עבודה, רק אני אומר, כשאתה הגעת לנקודת המוצא שהיא אמת, ותמיד אני אומר את זה גם לחברים שמדברים מול אחרים, אני תמיד אומר, כשיש לך את התשוקה ואתה מאמין כל כך באמת הצרופה הזו של הדרך, שזה הכיוון האמיתי והנכון, אז אני אומר, אתה מקנה את זה לאחרים, זה פשוט מדבק אחרים. זה נקודת התואר האמיתית שקיימת רק אצל בורא עולם, רק במסלול הזה. זאת אומרת, גם אנשי שיווק בשלב מסוים, אם הם מוכרים מוצר לא אמין, בשלב מסוים זה יתגלה. אבל אני אומר, בדרך הזו אין ספק לחלוטין שמי שבאמת מחובר באמת, יודע גם לחבר אחרים.
יפה, וזה אולי מה שקצת עדיין חסר בדור שלנו, יותר אנשים שידעו ויצליחו לגעת בנערים ובחורים שמחפשים את דרכם, ולא
בדיוק,
לא מספיק
בדיוק.
מוצאים.
זה הנקודה, מה שאמרת אריאל, ממש חשוב, זה נקודה חשובה, כי באמת, אם שומעים אותנו גם מנהלים אנשי חינוך וכדומה, אני לא פונה להורים שמתמודדים עם דור לא פשוט, אני פונה דווקא לראשים, לאלה שמנווטים את הספינה, גם פוליטיקאים והכל. היום זה דור שונה, צריך להתייחס בצורה שונה לדור הזה, להבין גם את הצרכים הפנימיים שלהם. לדעת באמת איך לחבר, לא כל ילד מתאים להיות בשטייגן הגדול, זה השאיפה הגדולה, אני תמיד מכוון גם בשיעורים לנערות, מסביר להם שזה הדבר, השאיפה הגדולה ביותר בעולם. רק מה, אני אומר, יש כאלה, שהם לא שם, הם לא מגיעים לשם. מה נעשה איתם? הם מתמודדים עם דברים אחרים. אין להם אולי את היכולת, יש להם ניסיון גם יותר גדול. צריך לדאוג למערך חדש, תקין, לקבל כל אחד, כדי שלא ניצור נשירה וכדומה.
זאת אומרת, צריך לדעת ללמד תורה אולי גם תוך כדי משחק כדורגל.
בדיוק, אמרת את הדבר הנכון, וזה באמת לשנות, הקודים השתנו אני לא אומר חליל, התורה לא תשתנה ולא השתנתה, אבל אני אומר, הקודים השתנו, זה דור שונה. צריך להתייחס ולהסתכל אחרת. אצלנו יש לנו מנכ״ל העמותה שלנו, אדם מאוד חשוב, עושה עבודה מדהימה, מנכ״ל עמותת תימורה, מר אריאל סוקולוב. הוא תמיד אומר, שגם כשאתה, הוא היה אומר לי, גם כשאתה לא מתאים לך הילד הזה במסגרת, אני מבקש דבר אחד, תעביר אותו כמו שאתה מעביר ספר תורה.
יפה.
תבין, אנחנו עומדים מול נוער שהוא מתמודד, פה זה, הבית ספר שלנו זה נוער שמתמודד, תיכון של בגרויות, אבל להעביר, אם אתה צריך להוציא ילד או אתה צריך לא לקבל, להעביר אותו כמו ספר תורה.
וואו, הלוואי שכל המחנכים יקבלו על עצמם את הקבלה החשובה הזו, ולא משנה באיזה מסגרת חינוכית מדובר, נכון. גם אצל נערים שלא מוגדרים כמתמודדים. הרב תומר והקנין, קודם כל תמשיך בפעילות המבורכת, תמשיך להצליח בה.
תודה רבה.
תודה רבה שהקדשת לנו את הזמן היקר הזה בערב שבת.
תודה שזיקית אותנו, תודה רבה אריאל.
תודה לך.
כל טוב.
ושבת שלום. תודה גם לטכנאים שליוו אותנו הערב הזה. ותודה לכם, המאזינים. שתהיה לכם המשך האזנה טובה ושבת שלום.